אמרתם תודה רבה לגשם, רבותיי. צריך להגיד תודה רבה לגשם שירד. כמה תודה רבה להגיד, אין איזה שיעור לה, תודה רבה. לכאורה אנחנו צריכים להגיד על כל טיפה תודה רבה. זאת אומרת, היינו צריכים כמספר טיפות כך להגיד תודה רבה. מאחר ואין אפשרות טכנית לעשות את הדבר הזה, יש אפשרות להגיד לקדוש ברוך הוא כזה דבר, תראה, אין לי כוח להגיד תודה רבה ככה בפעמים, אני משגר לך על כל טיפה תודה רבה, תצמיד לך לכל טיפה תודה רבה בחזרה. על כל טיפה שאלה תחשיב כאילו ידעה, אני שלחתי לך ביחד עם גם תודה רבה. ככה תחשיב את זה. קבל הרבה איגרות של תודה רבה. יש דבר כזה, כן. יש דבר כזה. צריכים להשתמש במחשב. במחשב, יש מחשב למטה, יש מחשב גם למעלה. ולהאמין שככה זה עובד. כי אנחנו צריכים על כל טיפה באמת להגיד תודה רבה, זה לא צחוק. במצרים יש שיעור, אז יש שיעור, מסודרים שם. למה? ראש ברוך אומר, כל המצרים קחו את הקטע המים ואל תפנו אליהם בכלל, לא רוצה לשמוע אתכם. ולנו, ארץ ישראל, שאותה תחילה, לנו אין מים. צריכים כל פעם להרים את הראש למעלה ולהתחנן על המעלה גשם. ובשנים האחרונות זה מאוד בולט. מאוד בולט שרוצים איתנו הרבה תפילה על גשם, מאוד בולט. היו שנים יותר רגועות. שנים האחרונות מאוד מאוד רואים, זה בולט שרוצים תפילות על הגשם, כי זה ידוע שמתפעלים על הגשם נמתחים הרבה דינים. אם ירד הגשמים נמתקים הרבה הרבה דינים. אז הם מלבישים לנו את הבעיות בצורה כזאת שאין גשם. כשאדם מתפלל על גשם, זה נראה לו, מה, אני מוזיא, אני נראה לך שאני אוריד גשם, אני יכול, אני חוני המעגל נראה לך, אני יכול להוריד גשם. אני אוכל אולי לגרום לממטרה של השכן שהיא תתקלקל, אבל לא יותר מזה. אני יכול להוריד גשם. מה לי ולגשם? אלא מה? אלא מה? כן, אתה יכול להוריד גשם. כתוב בגמרא אומרת, גשם להרוגה אחת, גשם לשביל אחד, גשם לשדה אחת. יש גם ענן אחד של גשם. ירד ענן וזהו, נסע. לפעמים אתה נוסע בכביש, נוסע, אתה בטוח שכל אזור הצפון כולו גשמים. פתאום אתה מגיע לאיזשהו מקום, זה נעצר. פתאום אין גשם. עד לפני זה היה גשם. עד פה היה ענן. פה כבר אין גשם. אבל הכל מעונן, אבל לא גשמים. פתאום זה נעצר. עד כאן יש גשמים, ומאחוריך יש הרבה גשמים. זאת אומרת, הגשם הוא מדויק עד איפה יהיה. יכול להיות שעד שם אנשים יתפעלו בחזק, כי כאן ואילך מישהו שם מפריע. יש לכם בעיות. שאנחנו לא נהיה מעכבים לפחות. הגשמים צריכים לרדת. יש לקדוש ברוך הוא אוצר של גשמים, אוצר של מי גשמים, לא רק במקווה, יש גם למעלה אוצר של מי גשמים. ואפשר להוריד אותם, וצריכים להוריד אותם. להמשיך את הגשמים האלו למטה. ועל ידי זה נעשה המתקת דינים מאוד גדולה. כמו שרבנו אומר בספר המידות, אומר מנחם ברסלב, שהתבעל תשובה מן הראוי שהתפעל על הגשמים, ועל ידי זה הם חלו על עוונותיו. לא נתפעל על הגשמים, מוכלים לו על העוונות שלו. כן? אז אם אלו יש פה עוד סוד בעניין הזה, שנבקש על הגשמים, לא משל כוח. מלבד זה, שלפעמים אדם אין לו מוכין עכשיו להתפעל על עם ישראל בכללות. אבל הנושא הזה שנוגע לגשמים, מדבר אליו. כיוון שיש חקלאות, ויש עוד עניינים שצריכים מים וכו', אז כל זה נוגע לכלל ישראל, וזה ממשיך עליו כל מיני ישועות. בכלל שאדם מרים עיניים למעלה ומסתכל, הוא רוצה גשם, אז מבינים שזה מעבר לאגואיזם שלו הפרטי. כאן התרוממת מעל האגואיזם הפרטי שלך. אתה התרוממת מעל האגואיזם הפרטי שלך התרוממת, ולכן, כן? וזה כבר בעצמו ממשיך ישועות. כי כל הבעיה שלנו שאנחנו נעולים בבעיות שלנו. אדם יכול להיות מאוד מאוד טוב לב, מאוד מאוד בעל לב רחב, מאוד מאוד מאמינות טובות, אבל הוא נעול בתוך הבעיות שלו. ככה יוצא משמיים שהוא נעול לבעיות שלו. רק קשה לו להתרומם שם, קשה לו. אומר, עם ישראל, עם ישראל, ותכלס הוא הראש שלו כל היום על הסיפור שלו. אבל כשהוא מתרומם, תסתכל גם עם ישראל, ככה. אז דרך זה נמשכות לו ישירות בעניינים שלו הפרטיים. איכן שאדם אכפת לו בעם ישראל, משם נמשך לו ישירות על העניינים של הפרטיים. לכן שאדם אכפת לו בנושא של תהילים על עם ישראל, תפילות על עם ישראל, שידע נאמנה שמשך נמשך לו ישירות. אדם שאוחז בדרגה גבוהה, מתפלל רק על עם ישראל. צדיקים גדולים, נמשך רק על עם ישראל, עצמם אנחנו לא מתפללים. למה? כי הם לא מסוגלים להתפעל עצמם. ועד שמתפעל עצמם, התפעל עם ישראל. ודרך זה גם, הוא נושא גם כבעיין של הפרטים. אנחנו לא עושים בדרגות האלו. צריכים גם להתפעל לעצמנו. אבל בין כך, צריכים גם לזכור שתפילות על עם ישראל עושות המתקות יותר גדולות. המתקות הרבה יותר גדולות. אבל הלב לא מתעורר לפעמים. מה עכשיו להתפלל, ריבונו של עולם, עם ישראל, עם ישראל, ואתה תקוע עם הטיפול שלך. אבל גשם, אתה יכול לבקש גשם. כי גשם זה, ברור, פעם דיברנו על זה, שהגשם יורד מלמעלה. הגשם לא בא מלמטה. למה הגשם בא מלמעלה? הגשם יכול לבוא גם מהצדדים. אם הקדוש ברוך הוא רוצה, הגשם היה גם מגיע מהצד. זה ברור שאם היה גשם מגיע מלמטה, זו הייתה בעיה. כי זה מין גייזרים כאלה שפורסים לך בתוך הבית, אתם מביאים איזה בלבול מוח. מתחיל לשחות בבית, מתחיל לצעוק, תוזיא את המים לשם, מתחיל לשחות, אתה מבין? גם ככה צריך רחמים תוך בית, אז גם נצטים לגם בישם תוך בית, לאן מה היינו עושים? זה הסיפור. להביא סירות בתוך הבית, זה סיפור שלם, כן? אז אני חושב אורכם, גשם לא יוצא מהאדמה. כן? אלא אם כן יש לו מעיין למקווה, פתור מקווה, בתוך האדמה נובע. זה המקווה הכי מעולה, זה מעיין. אבל גשם לא נובע תוך האדם, גשם בא מלמעלה. למה הגשם לא מגיע מהצדדים? מישהו שמע את השאלה, אתה שואל שאלה מאוד טיפשית. מה שייך גשם מהצדדים? תגיד, אתה מעביר לעניין? עננים למעלה, גשם למעלה, מה אתה מדבר? אני מבעיה לכזה שמוכנים את העננים בצדדים? הוא אומר, לא יודע, אתה לא שואל מה אתה, זה דבר לא נורמלי. התרגלת לזה, זה הכל. כמו שהתרגלת שלחם לא מוצאים על עץ של בננות. אתה לא מצפה לי, אם היה עניין גדל לחם על עץ של בננות, אתה יודע שבננות זה לחם לחם. זה לא הכי טעים, אבל זה הולך ככה. איפה שיש בננות, יש גם לחם על העצים. אתה עכשיו בא להגיד לי, מה אתה מדבר שטויות, אני מהצדדים. כי ככה התרגלת. אם היית מדרגל של לחם על העצים ובננות עופים, היית עופה בננות. מכיוון שהתרגלנו שהעננים, עננים הם לא מהצדדים, הם למעלה. עננים. אתה אומר, מה, זה גשם גם כן אומר. אני בעיה קדוש ברוך הוא לא, שהעננים יהיו סתובבו למעלה ושצריך גשם ידעו ללכו לצדדים, פתאום. אתה אומר, זה גם לא נשמע לי כל כך. אתה המצאת חוקים פיזיקליים, אתה המצאת אותם. אתה יודע חוקים פיזיקליים. הקדוש ברוך הוא המציא את הכל, נו, אז מה? בעיה בשביל לא. אז למה הגשם לא מגיע למעלה? אתה תראה לי למה? אבל אנחנו נדברנו פעם את הנקודה. בגלובוס הרי שהגלובוס נמצא, אתה נמצא על הגלובוס, אז הגשם שלך מגיע מלמעלה. אבל זה שנמצא מלמטה, כשאתה שיש לגלובוס, הגשם שלו מגיע מלמטה. וזה שנמצא בצד השני, אם הגלובוס הוא עגול, אז זה שנמצא בצד הזה, הגשם מגיע לו מהצד. וזה מגיע לו מהצד. נו, אז הגשם יכול להגיע מהצדים גם מלמטה. אז למה אתה חושב שמגיע מלמעלה? אז איך אתה עובד העניין הזה? בלבד אותנו לגמרי עכשיו. הגשם מגיע מלמעלה מהצדדים. הרי זה שנמצא בצד של הגלובוס מפה, כן? אנחנו נמצאים פה, נכון? בגלובוס. אנחנו בגלובוס פה, אנחנו במזרח הקרוב, לא הרחוק. במזרח הקרוב, מה שנקרא העוזר השמי, עמים השמים, כן? לא השמים, שמים. האזור הזה, כאזור הזה, זה הים התיכון, כן? צד המזרחי של ים התיכון, שם אנחנו נמצאים. אז בצד הזה של ים התיכון, אז זה, לפה יורד הגשם מלמעלה נניח, כן? ארץ ישראל שאתה תחילה. אבל בינתיים, אם אתה מדרים יותר, מדרים, לכיוון דרום אפריקה, בגלובוס, אז דרום אפריקה למטה למטה, יש דרום אפריקה, אתה מכיר את המקום, שנקרא יוהנסבורג, כן? אז שם באזור הזה, כבר נמצא לצד של הגלובוס שקדימה יותר. נו, ואז איפה שם הגשם מגיע? מהצד בכלל. ואמריקה בכלל, צד השני, מגיע מלמטה בכלל, הם בכלל הסתפקו. מה אתה מתרץ לי? התירוץ הוא לא מה פתאום. אתה לא הבנת, הגלובוס באמת יש עגול. אבל בכל מקום אפשר, גם זה שנמצא מלמטה, הוא פשוט עומד הפוך. אז גם הוא מרגיש שהגשם בא אליו מלמעלה, זה הכל. וגם זה מהצד, הרי איך הוא עומד? הוא עומד עם הראש לשם, הרגליים פה. אז גם הוא מרגיש שהגשם עמד מעלה. הבנתי עכשיו. אז בעצם רק מסתובב הכדור, זה הכל. אז אבל אני לא מבין, אבל בכל הקוסמוס כל מאיפה מגיע הגשם? מאיפה, מאיזה אזור הוא מגיע? יש לו איזה אזור מסוים שמשם הוא מגיע? לא. בכל מקום שנמצא על גבי כדור הארץ, הגשם מגיע מלמעלה. איך השם נמצא הגשם? ולמה מלמעלה? בכדי שאדם יבין שהשפע מגיע מלמעלה. כי העניין של השפע זה מעולמות הרוחניים משתלשל. כל השפע משתלשל מעולמות רוחניים. ולכן גם האדם עומד על הרגליים ולא על הראש. כי השפע נמשך דרך הראש, לא דרך הרגליים. אם אדם לא מבין בראש, צריך להבין דרך הרגליים. אבל זה כבר מצב חמור מאוד. יש כאלה שחיים רק עם הרגליים, עובדים רק על הרגליים כל הזמן. זה כדורגל. הראש נמצא ברגליים. כן? דיברנו שיעור שעבר על הנושא הזה, לא נחזור עליו. כן? אבל בדרך כלל אדם נסה להפעיל את הראש, ונשך השפע מלמעלה. השפע נמשך למעלה. עד הבדינים נאחזים שבא, או בראש הם משתלשים עד הרגליים, והמתקה שלהם בלמטה. אבל השפע נמשך מלמעלה. איך השפע נמשך מלמעלה? אדם אינם מסורות למעלה. אז הקדוש ברוך הוא סובב שהגשם יהיה מלמעלה כדי שאדם התפעל לגשם. בגשם כלול, זה כתוב בספרים, שבגשם אדם מרגיש שמחה פתאום. למה שמחה? כי אם הגשם, עם השפע שיורד ממעלה, נמשך גם נועם, זה נקרא נועם העליון נמשך. בעצם כל השפעה שמגיעה לאדם, כל שפע שמגיעה לאדם, נמשך איתו גם נועם מסוים, נקרא נועם העליון. רק אדם, בגלל כל המעשים שלו, הוא לא תמיד מרגיש את זה. אבל כל שפע שמגיע לאדם, מגיע איתו גם נועם עליון מסוים. יש כאלה שמרוב שמגיע נועם העליון, מתבלבלים לגמרי, מתחילים לרוץ בכבישים ברחובות, אני לא חושב שהם משוגעים, כי הוא לא היה מוכן, פתאום קיבל שהוא זכה מפעל הפיס, הוא לא היה מוכן לקדם נועם עליון, אז הוא מתחיל לרוץ במשוגע, לא חושב בכל הרחוב, בכל השכונה, זכיתי, לא יודע מה לעשות עם עצמו, לא הכין כלים לנועם העליון הזה, לא לכסף, לנועם העליון שירד, לנועם העליון שהוא ירד ברמוח כעת, אז אולי אין לו כלים לזה. אז בכזה מצב, הוא מתחיל לרוץ, מה לעשות? הוא אומר, לא חשוב, וכולם, מה אני אעשה? תגיד מה, מה הוא צריך לעשות בכזה מצב? מה אתה יכול לעשות? מה אתה עושה? תן לו מכות, שאין לו סתירות שירגע, מה אתה עושה? לא, להגיד לו, תשב, תגיד תודה רבה לקדוש ברוך הוא. תגיד תודה רבה, שאתה תגיד תודה רבה. למה? כי להכין כלים לשפע, זה על ידי תפילות. התפילות, הם הכלים לקבל את השפע. אבל יש אפשרות שנייה. אם לא התפללת, על ידי תודה רבה לשם, אתה מכין כלים למפרע לשפע שכבר הגיע. אם לא זכית להתפלל על השפע, עכשיו אתה יושב ומודה לקדוש ברוך הוא, זה כלים למפרע שהשפע לא רק לא יבלבל אותך, אלא שיבוא בנעימות ולא יהיו בלבולים. כל שפע שהוא, שמגיע לאדם, אם הוא לא מגיע עם כלים, יכול להביא גם בלבולים. אבל כשאדם באמת לא יחיד מספיק כלים, איך הוא מרגיש את זה? הוא לא יודע מה לעשות, לא יודע מה לעשות עם עצמו. הרבה פעמים רואים שזה מגיע לו פתאום איזה סכום מסוים של כסף, ברגע ראשון הוא שמח, ופתאום אחרי זה מתחיל עכשיו, איפה אני שם את זה? בחיסכון? לא. אני אשלם שם? לא. אני אתן לה? לא. אם אתם חצי לא ולזה חצי לא, לא. רבע לזה, זה. כל מיני רק מחשבים לא עושים זה. ובקיצור, הלך לו כל השמחה כבר שהוא חושב, אני חושב, על מה עושה את הסכום כסף הזה שהגיע. למה זה שהוא יכול לך להביא פי חמש מהסכום הזה? הייתי נרגע יותר. אני לא מבין, אז הכסף נועד לסבך לך את החיים, או להרגיע אותך הסכום שהגיע. פשוט זה נועם עליון, הגיע פה נועם, הגיע פה שפע, ולא היה כלים, זה הכל. אני מתחיל להתבלבל, מה אני עושה עם זה? אני אתן לו, לא, יש לי חובץ, לא, אבל הוא יותר, הוא כבר מתפנה אליי. לא, אבל שם יש לי בסיפור רציני, אני חייב לזה לשים שם משהו. לא, לא, אני יכול לחייב גם להשקיע על זה, אני חיכיתי גם לדבר הזה כבר. בקיצור, הלכה לו השמחה מאז שהגיע השפע הזה. אז מה אתה צריך לעשות? קודם כל, תודה רבה לשם, תודה רבה. מילא השפע הזה מגיע, יש כלי לשפע הזה. וזה בכל דבר זה כך. לכן, לבקש על הגשם, כולל בזה כל הישועות של האדם, לבקש על הגשם, כל הישועות שנצרכות לו. השפעות מלמעלה שיורדות, נמשך מזה כל מההשפעות שאדם צריך. ולכן הגשם דווקא הקדוש ברוך הוא שרצה שירד מלמעלה כדי שאדם יהיה לו ציור שהשפע מגיע מלמעלה, ועם זה נמתקים הדינים. שיורד שפע נמתקים דינים. בגלל הדינים הכל תפוס, לא מגיע. נמתקים דינים מיד יורד שפע. כמו סכר שעומד, שרוצים לו להוריד את השפע, אין. הורדת את הסכר, מיד השפע יורד. אז לכן כל מיני המתקות כלולות בגשם. מעבר לזה שגם הגשם יורד, אז מתאר את כל האוויר. פתאום יש הרגשה מאוד טובה שיורד הגשם. זה נרגש מאוד באוויר, שאדם שפתאום יורד גשם, יש מין שמחה כזו, אווירה של שמחה. אלא אם כן אדם הולך ברחוב והוא צריך להגיע למקום מסוים ואין לו מטריה, והוא מרגיש שפתאום הפתיעו אותו, אבל מתרגש, למה דווקא עכשיו? אבל בדרך כלל זה גשם עושה אדם שמחה. שמחה. אפילו שאתה מהר לשום מקום ויהיה רכבים ופקקים, אבל אתה לא, אז זה עושה לך טוב, זה יורד גשם. זה נראה שזה כזה טוב, רוח טובה שמלווה את כל הסובב, יורד גשם. כי זה פשוט, יש פה איזה ציור של שפע שיורד מלמעלה, ומתאר את כל האוויר, ואיתו יורד ים נועם במתיקות. אז יוצא מכך שצריכים לבקש על גשם, וראינו שבחנוכה ירד גשם, וירד עוד הרבה גשמים יוצא השם, אנחנו נבקש מבלינדר, ואם יוצא שנבקש, ונעתיר על גשמים כולם, ואז לדעת השם שירד הרבה, כולם יחד, שירד הרבה גשם, יהי רצון מלפניך, ריבונו של עולם, שתוריד לנו הרבה גשם, לנו ולכל עם ישראל. חזק וברוך. זה חשוב, חשוב, כי זה לא מצחיק בכלל. פרשה שלנו השבוע, כל הפרשה הזאת, לפני שמגיעים לפרשה בעצם, לפני שמגיעים לפרשה הנוכחית, עוד הפרשה הקודמת, היא גם כן כאלו בכלל פשוטה, עד שהאחים יורדים למצרים עם בנימין, ועד שיוסף הצדיק מתגלה אליהם, שזה באמת משהו דרמטי מאוד, אבל לפני כן, קורה מאוד, דבר מאוד מאוד לא נעים. כשהאחים צריכים לשכנע את אבא יעקב, שישחרר את בנימין לרדת איתו. אין ברירה. אז אמר להם, למה אתם עושים כאלה? למה סיפרתם לו בכלל? למה סיפרתם ליעקב, ליוסף, כן, לאיש הזה, הלא מוכר, למה סיפרתם לו שיש לנו עוד ילד? למה סיפרתם? למה סיפרתם את העסק בכזאת צורה? אמרו, אנחנו לא שאלנו, הוא התחיל לשאול, אנחנו לא סיפרנו, הוא התחיל לספר, הוא התחיל לשאול. היה פה דיאלוג קשה מאוד, זה שיח מאוד מאוד קשה. יעקב אבינו לא מסוגל שיקרו גם את אחרי כל הסיפור שלו עם יוסף שנעלם לו. זה מאוד קשה לו שיקרו את בנימין. לך לדע מה שיהיה מהסיפור הזה, לך לאן זה מוביל כל הסיפור. למה איך הסתבכנו בצורה כזאת? למה הגענו כזה מצב? הם הרגישו שיש פה בעיה, האחים הרגישו. אבל שאם אנחנו הלכינו אשר ראינו צרת נפשו והתחננו אלינו, ולא שמענו על כן בעלי, ולא שמענו, כן בעלי הצרה הזאת, הם ידעו שתהיה פה בעיה. וכשהם אמרו את זה לאבא, לאבא יעקב, דיבר איתנו אדוני הארץ קשות, תן אותנו כמרגלים את הארץ. כן? הביאו את אחיכם הקטון אליי, ודאי כי לא מרגלים אתם, כי הכנים אתם ואת אחים, אתן לכם את הארץ יסחרו. והם אלה מיעקב, הם אותי שיקלתם, יוסף עינינו, שימון עינינו, ודבים איתי ככו עליי אוכלנה. והם מרובן אליו אביב, והם מרובן אל אביב, למור, את שני בניי תמיד, אם לא אביינו אליך, תנא אותו על ידי ואני אשבנו אליך. מה? איזה לשון? מה? רובן מציע לו כך, תערוג את שני הילדים שלי. מה אתה מציע? איזה הצע אתה מציע רובן? ריבונו של עולם. מה? אשי כאן מביא את זה. זה חזל. מה אתה מציע לי כזאת הצעה? מה, הילדים שלך זה לא הילדים שלי? נכדים שלי? מה אתה מציע לי? מה אני ארוג את שני הילדים שלך אם לא תביא את זה? תחזיר את בנימין. על מה כל הדיון פה הקשה הזה? תחזיר, תיקח את בנימין, תוריד אותו. מה כל הדיון פה? ולא הסכים. הוא לא הסכים, אבל מה? הוא לא הסכים שהוא ירד. אבל מה כל הדיון הקשה הזה? תבינו רבותיי, איזה דיון קשה זה. וראיתם את צוותי ביגון שאולה, ואחרי כן יהודה מדבר, לכן הם החליטו, לא, אנחנו נתשנו, טוב, נשאר פה, אין ברירה, אבא לא רוצה, טוב, אין ברירה, נו, נשאיר ככה את הסיפור. איזה דיון קשה זה, איזה בית מדובר כאן, איזה דיון קשה, להוריד או לא להוריד, למה דיברתם, למה אמרתם, מה קרה פה, איך זה קרה? איזה דיון קשה? תבינו רבותיי, באיזה בית מדובר? יעקב אבינו זה בחיר האבות. אברהם יצחק יעקב. אברהם עמוד החסד. יצחק יראה. יעקב שלמות. שלמות. השבטים כולם צדיקים. שבטי קרא. זאת אומרת, הבית שהוא הפסגה של עם ישראל. פסגה. מה הדיון שם? תוריד, לא תוריד. מה יהיה? מה יקרה? מה הדבר הזה? למה הגענו למצב הזה בכלל? למה צריכים להגיע לכזה מצב שהבית שפסגה של עם ישראל יהיה כזה דיון קשה? ריבונו של עולם, מה הקדוש ברוך הוא עשה בכל הסיפור הזה? למה זה ככה צריך להיראות? הרי מה קורה איתנו שיש דיונים לא פשוטים? מה אדם מתחיל לחשוב? למה החיים שלי מסובכים כאלו? למה החיים שלי כאלה מתוסבכים? מה אדם מתחיל לחשוב על עצמו? מכיר בתים רגועים. למה הבית שלנו כזה מסובך? כל דבר פה מסובך. למה אנחנו משפחה מסובכת? למה פה כל דבר אצלנו קשה? כי משהו, מכים משפחות, הכל מהם מנוחות. הנה, עליני, אתה פגש אתם שלום שלם. בוא, אצלנו המשפחה הכל מסובך, מורכב, אח אחד נראה כזה, אח השני כזה, ואני כזה. למה הכל מסובך אצלנו? למה הכאבינו והאחים לא חשבו ככה? דיונים כאלו קשים. למה? כי אנחנו נופלים בשטויות שלנו. זה בעצם הניסיון שלנו. כל אנחנו חוזרים מהנקודה הזאת, דימוי עצמי שלי. אדם מתחיל עכשיו עצמו דברים לא טובים. זה לא הטעם מסובך, זה סוג של תיקונים שצריך לעבור. הם ידעו את זה. ידעו שצריכים פה לעבור משהו מסוים. לא קל, משהו בכלל לא קל, אבל צריך לעבור אותו. אנחנו יודעים בסוף מה קרה. בסוף מה קרה, בסוף היה נפלא. אבל כמה שנים יוסף הצדיק נעלם מהבית. כמה צער יש לעקוב אבינו שעכשיו הוא צריך לעמוד בכזה ניסיון. אם מורידים את בנימין, לאן מורידים אותו בכלל? לאן? למקום כזה שנקרא מצרים, לאיזה מושל תימהוני שחושד בהם, לדברים מוזרים שמושים שם את הכסף, ומה יהיה, ואח אחד בכלל בתעשורים, פתאום רוצים את הילד הקטן, פתאום שואלים חוקרים. מה הולך כאן? מה רוצים מאיתנו בכלל? למה אנחנו צריכים להיות במרכז של כאלה דברים מוזרים? למה צריכים לסבול כאלה דברים קשים? למה? איזה מין משפחה אנחנו? תבינו רבותיי, המשפחה הכי מיוחדת בכל עם ישראל. הפסגה. פסגה שתפארת עם ישראל. יעקב אבינו זה התפארת והשבטים זה התפארת. המנתי מה נסיבות ומה הדיון פה. כדי שאדם יבין. תפסיק לחשוב דברים לא טובים על עצמך. כל אחד צריך לעבור כל מיני בירורים. זה לא שאתה משפחה בעייתית ואחים בעייתיים, זה לא זה העניין. זה סוג של בירורים שצריך לעבור אותם. וזה נמשך הלאה. זה עוד לקח עוד הרבה זמן אחרי כן. הפסגה הייתה בהתגלות של יוסף הצדיק, שזה בעצם נושא השיעור היום. זה סיפור בכלל מאוד קשה. יוסף הצדיק הכין טוב טוב את ההתגלות הזאת, שהוא מתגאה לאחים. הוא הכין טוב טוב הכין את הקרקע. לא ברגע אחד, הכל היה מחושבן היטב היטב, מדויק טוב טוב עד הרגע הזה, הוא מתח את החבל בדיוק עד הקצה. עוד טיפה אם מותח את החבל, היה פיצוץ נורא שם. אם האחים היו קמים, היו עושים את מצרים. אם היו גורמים את כל מצרים, היו רוצים גם מעלים אותו גם פיצוץ, גם מעלים. הם היו גיבורים אחד אחד. הוא ידע את זה עושה את זה. ידע שעוד טיפה הוא מותח את החבל, אין עם מי לדבר. אין אחורה כבר, זה על חזור. הרומל היה חשוד. אם הוא יגלה... אחרי שכבר יהיה פיצוץ ויגלה שהוא יוסף, זה כבר לא יועיל כלום. אם איבדנו את הנקודה החשובה, את הרגע הקריטי, איבדנו את זה, אז ברגע שהוא עבר את זה, גמרנו. אפילו שיגיד אני יוסף, זה לא יעזור. אתה רק צרות עשית לנו. התחלת בצרות, גמרת בצרות. עד לשם היה הכל מעניין מאוד ומותח מאוד. וברגע הזה המיוחד, מסיעת השמיים מיוחדת, עם הכנה מיוחדת, הכל מתוכנן פרטי פרטים עד שמיים מיוחדת נוראית, כאשר הוא מכשיר את הקרקע לפני כן. הרי מה שהוא קרא להם מרגלים, זה היה מדויק. זה היה מדויק שקרא להם מרגלים, אומר הרמב"ן. כל הכוונה שלו הייתה, הרי תבינו, הסברנו כמובן איזה שיעור שעבר, לא היו עיתונים שם במצרים. לא היו עיתונים. היו עיתונים במצרים? לא היו עיתונים. נו, ואז מה היה? לא ידעו חדשות כמו שהיו. לא היו מתוקשרים כל כך מיבשת ליבשת, טרנס-אטלנטי מה שנקרא. לא היה לוויינים, לוויין תקשורת, לדעת מה שנעשה מעבר לגלובוס, צד השני של הגלובוס. לא היה כזה מידע, רץ בסדר גודל כזה, כן, מה שנקרא לייב, במהירות כזאת, הכל, אונליין אתה מרגע למקום למקום. היום אתה רק מודיע, אתה רק עושה פססס, יורדים בצד השני של הגלובוס. מה שעושה פססס, לא יודעים, מסתפקים גם מה זה הפססס הזה. אם פססס של פעלות או פססס שנעצר אוטובוס, לא יודעים בדיוק מה. כן. או שהוא גאה איזה חתולה, אתה פססס, לך תדע, אי אפשר לדעת. קרה לך, אי אפשר לדעת. אבל הכל כבר מתוקשר, יודעים את זה בצד השני של הגלובוס. מה, אמרו לך בשעה כזאת, אתה פססס. מה, גם זה ידעתם? זה רק זה. איך אני אגלה לך את הכל, דבר שגם אתה לא יודע לגלל לך. אז היום אתה לא, הכל חשוף היום, יודעים הכל על הכל. יודעים הכל על כולם. הכל על כולם יודעים. הסנסציה כזאת, כזה דבר השני, שהיה איזה עבד, איזה עבד, בבוזה, עברי, היה שם בית האסורים, ופתאום מי המלך? ולא רק שאני מהמלך, ישבנו כל, מול כל החרפולוגים האלו, מהפקולטה לחרפולוגיה, ישב שם מול כולם, ועשה צחוק מהם. הרי הם לא ידעו פתרון לחלום של פרעה. כל החרטומים האלו, שהיו כולם אייקיו מאוד גבוה, כל החרטומים האלו. הוא עשה מהם צחוק. מה הוא? הוא לא התכוון ללוג מהם. אבל עצם זה שהוא יודע מה שפרעה, את החלום, לפתור את הפתרון שלה, לפתור את החלום של פרעה, והם כל החרטומים האלו, שתבינו רבותיי, מצרים הייתה מלאה חרטומים. אלה החרטומים היו, בכירי החרטומים היו. זאת אומרת, הבכירי הפקולטה לחרטולוגיה. והם, גם אלה, לא ידעו לפתור את החלום, אתם מבינים? מה שנקרא הפרופסורה של החרטולוגיה. יש דוקטור ויש פרופסורה. זה לוקח שלבים, אתה לא ביום אחד מגיע לפרופסורה בחרטולוגיה. זה הרבה מבחנים אתה עובר שם, גונים יש שלבים, תואר ראשון, תואר שני, פרופסורה זה כבר אחרי הכל. לא פרופסור חבר, פרופסור אמיתי, ממש, כפשוטו, כן? לא פרופסור, יש פרופסור חבר, זה בסדר, זה גם פרופסור כבוד, סליחה. יש פרופסור כבוד, זה מה, כן, זה גם יפה. פרופסור חבר מן המניין, אחרי שעבר כל הדוקטורה וכל מה שהוא גילה ומצא בחרטולוגיה שלו. ריבונו של עולם, עכשיו אתה יושב מול כל אלה הפרופסורים האלה, יושב מולם, ואתה פשוט אומר פתרון שהם לא חלמו עליו. כל אחד לפי הגאונות שלו הביא פתרון, פרעה לא דיבר עליו בכלל. רק הפתרון שזה העבד העברי, שיצא מבית האסורים, ועכשיו, כשכבר פרעה התפעל ממנו, אמר, אתה תגיד, תביא גם פתרון לבעיה שנוצרה בעקבות החלום, שהולכת להיווצר בעקבות החלום. והוא יהיה פה השנית, הסגן של פרעה, על כל החכמים האלה. אז זה ודאי קצת, זה משהו רעשני גדול מאוד, שעשה רעש גדול מכל מצרים, ודאי זה גם הגיע ממקום למקום מצד לצד. אנשים דיברו, זה היה שיחת היום. מה עושה הקדוש ברוך הוא שיש שיחת היום, משהו מסוים שהוא לא רוצה? מביא איזה בלבול אחר ועוסקים בבלבול השני, כן? אז, אבל כל פנים, כל עוד, זה היה נידון, אז דם דיברו מזה. עכשיו, יוסף הצדיק ידע מזה. ידע שמדברים על זה. ידע מזה. עכשיו, מה תהיה הבעיה? הרי דיברו תקופה מזה. מדברים עליהם עד שזה נמאס, אבל תקופה דיברו מזה, יודעים מזה, כולם יודעים מזה. איך העבירו את זה מכל מקום אם לא היו מתוקשרים מכל מיני כלי תקשורת כמו שהיום? שיירות מצויות. מהחלטה, מהתמלה החברות שיירות, אנשים מדברים. שמעת ככה? כן, שמעתי. מה אתה יודע להגיד שאני לא יודע? יש לי פה עוד פרט. בוא נגיד לך גם פרט שאתה לא יודע. שמעתי מהסבתא של השכנה. מה אותה יודעת שאני לא יודע? שמעתי מהדוד של הבן דוד. כן, וככה דברות הפרעורים הפרטים, כן. יש לי איזה חבר שגילה לי משהו, נראה לי שזה משהו סודי לגמרי. סודי, מה זה סודי? סודי ים תיכוני. שמע תכף. כן, הוא גלה לו סוד שהוא גם אומר לו את הסוד, גם אני יודע. מה, כן, זה סוד, אני יודע שזה סוד, אני יודע. הוא אומר לו, גם אני את הסוד הזה יודע, כן. אני יודע, אבל לא רוצה לדבר על זה, אני חושב, פעיל שאתה יודע את הסוד הזה. כולם יודעים את הסוד, אבל זה סוד. וככה זה מתפשט את הסוד, שזה עבד עברי אחד שהגיע, והוא נהיה שם שליט. זה השליט הזמית, מי זה בכלל? זה שם מארץ העברים, לא יודע, מצאו אותו. היה לו איזה הברקה, והפרעה התלבש עליו, מי אמר, מצא חן בעיניו, אתה מבין, איזה הברקה שהייתה לו ברגע, אני יודע מה, מאיפה בא לו פתרון לאכול מרצדה, אתה מבין? היה חתומים שפרגנו לזה עבד עברי, וזה צריך הרבה עבודה, לפני עבודה על המידות הפרעה חתומים המסכנים האלה, אתה מבין? איך פתאום יפרגנו לאיזה מסיעה, איזה עבד עברי שהגיע, אתה מבין? ובעבר לקחת אותם בלי וינקר בכלל. לא בפקולטה, לא תואר ראשון, לא שני, לא כלום, הגיע מבית האסורים, איזה עבד עברי, עקף את כולם, והוא יהיה גם הראש עליהם. תמיד תזכו לחתומים האלו. כל אחד קיבל, לפחות אני, או מישהו מהחברים, מישהו מהחבר מביא חבר, יש איזה סדר בבריאה, אתה מבין? זה עקף את כולנו ככה, בלי לדבר. אז זה תסכול מאוד גדול בשבילם, עבודה להיות גדולה מאוד, הם צריכים לפרגן לו. אז כל הזמן אין להם מחשבה עליו, מי זה, מה זה, מה הוא, מה הוא, מאיפה הוא בא בכלל? הוא יודע שיהיו שפות, זה, מאיפה הוא צמח לנו זה בכלל? דיברו מזה הרבה. ויוסף הצדיק ידע שדברים על זה. מה הוא עשה? הגיעו האחים שלו לחפש אחריו? איפה הם חיפשו אחריו? בשוק של זנות, מקומות טמאים חיפשו. 12 שערים. הם היו בטוחים שהוא נמצא במקומות כאלה שפלים. למה? כי הוא היה שפל בעיניהם. הם היו בטוחים שהוא אחד שפל. ואחרי כל החיפושים, הם בטח לא חושדים בו. אבל יש בעיה אחרת. הם לא חושדים בו. בטח שלא חושבים. רק נוצרה פה בעיה, אנשים מדברים. ברגע שהוא הסתבך, התחיל להסתבך איתם, עם הגביע, עם הכספים, עם כל הסיפורים האלה, שאלו, מיד הפתיחה שיש בעיה איתו, מעוקבים, מיד, מי זה העם של הזה? מי זה? הוא נראה, לא נראה בכלל סימפטי. הוא חייך, אבל הוא בעייתי. משהו, משהו מאוד מוזר. חייך לנו, מיר לנו פנים, אנחנו שמסבך אותנו לדעות החיים. חשדהו וכבדהו, לא כבדהו וחשדהו. חשדהו וכבדהו. אין לנו ברירה לחיים לכבד, אבל קודם כל חשדהו, כי הוא בעייתי. מאיפה הוא צץ? אל תשאל, איפה הוא צץ? היה איזה עבד, היה חלומות, הוא פתר את החלום לפה, לא יודע מה הוא גם קצר לו משהו, הוא שם אותו שם, הוא שם אותו, אתה מבין? בעיה, זה נראה מה שקרה פה. וכל מצרים יודעים את זה. מה אתם אומרים? משם הוא הגיע? זה חשוד הסיפור. מה, נראה לך שזה משהו מהמשפחה? נראה לך? לא יודע, אבל נראה לי שהפנים קצת דומות משהו לאבא. דומות? אתה לא אומר לי זה דומות, זה נראה גוי גמור. לא, תעקוב אחר קצת מקרוב. איך אני אעקוב מקרוב? איך אני יכול לעקוב מקרוב? לא נעים לי מה לזה, יש מה... כבוד מלכות, אני לא יכול להסתכל עליו על הפנים הרבה. הם לא הסתכלו עליו הרבה. אומר הצדיק מרעננה, שאמר אליהם שהוא התגלה, אמר להם, כשהוא נע אליי, למה? כי הם עמדו מרחוק, הם לא הם... תעמי כבוד מלכות, הם לא היו עומדים קרוב אליו. גם מעט מיתו להסתכל עליו, תעמי כבוד מלכות. אבל אפשר היה לחשוד בו. מה הוא עשה? הוא אמר יוסף הצדיק, אמר, תדעו לכם, אתם מרגלים. אומר רמב"ן, למה אומרים אתם מרגלים? אתם מאוימים, אתם חשודים. מכיוון שהם מאוימים וחשודים, הם כבר לא יכולים להסתובב מצרים ולחקור עליו. כן, במעקב. הם חשודים והם מאוימים. הם לא יכולים לשאול הרבה שאלות. זו הייתה הכוונה שלהם. ממילא פה הוא נטרל את כל הסיפור איתם. נטרל אותם. אבל עדיין יש דברים חשודים. הוא מספר להם על הגביע, אבל תאנס מה, הוא יודע דברים. מאיפה הוא יודע? גם מושיב אותם לפי הסדר של האחים. מושיב אותם לפי הסדר. הוא עושה דברים שיכולים להחשיד אותו. על הקצה של הגבול, ממש על הגבול של הגבול. הוא ידע שהם לא חושדים בו שהוא כזה, כי הרי הם חיפשו משהו אחר לגמרי. אבל אם כל כך הרבה פרטים יתאספו ביחד, יכול פה משהו להתפוצץ. והוא דאג לאורך כל הדרך, היה לו מהלך נוראי. רק דבר אחד על מחשבה, מי שקורא מה ש... איך שזה נראה, בהשקפה הראשונה נראה שהוא מתחשבן איתם בכלל עם האחים. חף שלום זה נראה כמו נקמה. תביאו את האח בנימין, תסתבכו טוב עד הסוף, אני אציא לכם תמיץ. אציא לכם תמיץ עד הסוף. אני אראה לך, אני חושד בכם, אתם חשודים, ותלכו, ותחזרו, ותתבלבלו, ועוד פעם תבואו, ועוד פעם תחזרו. מה זה אתה? מה זה? ושלומדים מה הפרשים אומרים ומה החז"ל אומרים כאן גלים לנו. שבעצם ספר צדיק כל כך היה כאב לו כל הסיפור שלהם, כל כך היה אכפת לו רק דבר אחד. רק דבר אחד היה אכפת לו. שהם יהיו נקיים לחלוטין מכל מה שקרה. שאגב זה הייתה גזירת שמיים כל הסיפור איתו, אבל על כל פנים, כיוון שציערו אותו ואת אבא, לנקות את הסיפור הזה. אגב שבית דין, פה למטה מתחשבים, הם צדיקים, אבל בית דין של מעלה ישנם היכלות, היכל אחרי היכל כמו שראינו שהוא שעבר, ויש לנו היכל שיכולים לדגדג גם עם צדיקים חוט השערה, ומי יודע מה יהיה החשבון. אז למענם הוא עושה את כל החשבון של מידה כנגד מידה. ולכן למענם הוא רוצה להוריד בנימין. למה להוריד בנימין, אומר הרמת? דווקא בנימין לא. אתם קלקלתם את האחווה. אתם פגעתם באחווה. רבותיי, שאנחנו אומרים שהם קלקלתם, עוד פעם חוזרים על זה. אנחנו יודעים שהם צדיקים, והייתה גזירת שמיים שחייבים ככה להתנהג. אבל כל פנים עבר דרכם משהו לא טוב, קלקו לאחווה. לקחו אח וזרקו אותו והתנכלו לו. כדי לתקן זה צריכים לקחת אח ולמסור את הנפש בעבור. יופי, נתפוס את שמעון, תמסרו את הנפש בעבור שמעון. לא, יש בעיה אחת, אחרת. אם נתפוס את שמעון, נמסרו לב שעבור שמעון, לכולם יהיה תיקון חוץ משמעון. כי שמעון לא מוסר נפש עבור אח. אז צריכים להביא אח כזה שלא היה במחירה. ולהכניס אותו לבית הסוהר. וכולם ימסרו את הנפש עבור האח הזה, וכך יהיה לכולם תיקון. האח הזה לא צריך תיקון, כולם במחירה. היחידי שמתאים לתנאים האלו זה בנימין. היחידי שמתאים לתנאים האלו ולפונקציה הזאת זה רק בנימין. הוא לא היה במחירה, אפשר לתפוס אותו, להכניס אותו לבית הסוהר, וכולם ימסרו את הנפש בעבורו, וזה התיקון שלהם. תשמעת המשקל על מה שהם קלקלו. אבל זה לא רק זה, היו לו עוד כוונות. ליוסף הצדיק, היו לו עוד כוונות. מה שמביא ספר כסף מזוקק. כל המחשבות שלו של יוסף הצדיק היה למענם, לכן, מידה כנגד מידה, זה שהם לא יכולו לדברו לשלום, כנגד זה הוא דיבר איתם, דיבר איתם קשה, דיבר איתם קשות. ללקות גם את הנקודה הזאת. השליחו אותו לבור, שם אותו במשמר. וזה שבפועל, בפועל השליחו אותו לבור, הוביל אותו לבור, שמעון, אותו הוא שם בתעשורים בפועל. לא רק זה, הם מכרו אותו לעבד, כך כל זה מביא כסף מזוקק. הם מכרו אותו לעבד, אז הוא סיבב, הוא סיבב על אלת לגניבה של גביה, ושמה הם יגידו? איננו לך לעבדים. גם זה איתו כאן. ואחר כן הם גרמו לאבא יעקב, שבעיקר יעקב את סמנותיו, ועכשיו נעצו גם כן לקרוא את השמלות, לקרוא סמנותם, כשרדף אחריהם האיש ששלח אותו, להחזיר אותם לבית יוסף. ומכריח אותם שהם גלמו את הגביה. מכל הצער שהיה להם, אז הם היו גם כן, הם קראו סמנותם כתוב. והכל היה מדויק, להביא אותם שלב אחרי שלב, לתקן את כל מה שהיה. כל המחשבות האלה שלו למענם, עד כדי כך, שחזרנו מטמאים על יוסף הצדיק, איך אתה מסתכן, כמו שהוא הסתכן. אבל זה פלא גדול, זה פלא גדול. אם כל כך הרבה דיברו על יוסף, כל כך הרבה דיברו, אגם שהוא נטרל את הסיפור הזה, קרה להם מרגלים. אבל היו יכולים איכשהו להגיע למידע הזה. יכולים היו להגיע למידע, אגם שהוא כיסה את הפנים. אבל סך הכל, סך הכל, מה הסיבה שהוא לא היה מוכר לכאורה? כי הם השאירו אותו בלי זקן, ועכשיו הוא עם זקן. חתימת זקן לא הייתה, לא היה נער, עכשיו יש לו זקן. אבל סך הכל הוא בדיוק דומה לאבא יעקב, שהיה צעיר, שתי טיפות חלב, שתי טיפות מים, סליחה, כן? שתי טיפות גשם, כן? שתי טיפות מים, דומה לאבא יעקב, בדיוק, מדויק. נו, אז מה? תגיד שהם לא הכירו אותו, לפחות הגדולים זוכרים אותו. איך בלבלו אותם. שהקדוש ברוך הוא לא רוצה, לא ידעו. אין שום סיבה אחרת, רק שהקדוש ברוך הוא לא רוצה. הקדוש ברוך הוא לא רוצה, אז לא ידעו, זה יישאר מהם עלו וחתום העניין הזה. זה אין תירוץ אחר. ויוסף הצדיק ידע שהוא חייב פה להיכנס לסכנה גדולה. שרים חז"ל, איך נכנסת לסכנה הזאת? אתה נכנס לכזאת סכנה, ריבונו של עולם, עבור מה? אבל הוא מה תחת להיות סכנה? הוא נכנס לחדר לבד. הוא רוצה להתגלות אליהם, נכנס לבד, לא לבאש אותם. וחז"ל פה טמאים על זה. איך אתה מסתכן ככה? איך אתה מסתכן? יכולים להרוג אותו ברגע אחד. מי יתן לך ככה להסתכן? כי זה לא לבאש אותם. אתה רוצה לא לבאש אותם, בסדר, אתה צודק, כל הכבוד. אבל תשים לפחות כיתה של יורים מלמעלה, שבכל מצב שהוא הם יתנו יריעה. תשים איזו הבטחה מסוימת. וחוץ מזה, יוסף הצדיק, אתה יודע שמותר לך קצת, לא להתחשבן, אבל פחות להגן. הרי מה קורה אצלנו לפעמים מה שמשמור? אדם, יש לו חשבון עם מישהו מסוים שהרע לו. עכשיו הוא צריך להטיב איתו, אבל באיזשהו מקום הוא זוכר משהו. אז הוא מטיב איתו, אבל גם כן קצת דוקר, ככה שתדע לך, תמין, כן? אתה זוכר את הקטע הזה? הייתה בעיה פה, כן? וגם אם לא, גם אתה לא רוצה לדקור, כי אתה זך ונקי, אבל עוד להתחייב בנפשך בשביל שלא יתביישו? להיכנס לסכנה בשביל שהם לא יתבזו? אתה לא חייב להם כלום. אתה לא חייב להם כלום. הם זרקו אותך לבוא. הם השליחו אותך לבוא, זה רץ המים, אבל הם היו שליחים. איך אנחנו אומרים? הבסדר הוא שליח, אבל למה דווקא הוא? כי הוא רצה, יש לו כזה רצון, הוא גם הוא, זה גם הוא קצת. זה הכל שבוכו, אבל גם קצת הוא. שליח, אני לא יודע שהוא שליח, אבל גם הוא לא חסר לו, יש לו את הקטע גם קצת. רגע, זה הכל שבוכו הוא. זה הכל שבוכו הוא, ודאי. אבל גם קצת הוא. אחרת מה אני, אחרת מה אני לא יכול לעשות כלום? אני עכשיו סידור אותי, אתה מבין? אני רוצה קצת משהו, קצת באלגנטיות, לדקור שם בלי שירגישו. בלי שזה יקבות, אבל משהו. אני אעבוד עם כפפות, אף אחד לא יראה סימנים, מה תדאג, אבי? יש את הקטע, אני יודע מה עבוד יפה, תדאג. אני מתחשבן ככה בצורה אלגנטית, כשאף אחד לא יודע בכלל שאני. אני גם דואג שיחשבו שמישהו אחר עושה את זה, דרך אגב. זה קומבינות נקרא, בלשון העממית. קומבינות אלגנטיות. אז אתה לא רוצה לעשות כאלה דברים, אבל מי ביקש לך גם להתחייב בנפשך למענה? מי ביקש לך, למה אתה בכלל מגיע למצב כזה? עד כדי כך הגיע לכאלה דרגות נוראיות שאכפת לו מהאחים שלא ייפגעו בחוט השערה, ריבונו של עולם, עד כדי כך שהם ירדו למצרים, קוראים חז"ל שהוא, שכל מצרים הוא ערבב, מצד לצד כל המצרים. למה? כדי שהאחים שלו מגיעים למצרים שלא יגידו אנחנו עולים חדשים פה, אני חדש עולה. יש אחד שעולה חדש 25 שנה, עולה חדש. 25 שנה, אני חדש עולה. לא, אתם לא עולים חדשים. אתם חדשים? לא, אתם פה ישנים. מה? כי כולם כאן מעורבים מצד לצד. אגב, שהגעת פה חדש, כולם חדשים. כולם פה חדשים, כולם מצד לצד. כל מצרים יורד מצד לצד. כל מצרים מצד לצד. בשביל האחים שלו, שירדו למצרים ולא יהיה להם צער שהם כאילו מאגרים באיזשהו מקום והסתגלו עם ביזיון. איך הוא דואג להם? איזה דאגה איתה? איך אתה מגיע לכאלה? איך אתה מגיע לכאלה רמות? ריבונו של עולם. הנקודה המעניינת שמעניינת אותנו פה, כשהוא נגלה אלה לאחים, הרי חז"ל דברים עובדים על כל השביל נגלה לאחים. זה רגע קשה מאוד. לפני כן הוא בכה, נכנס לחדר ויצא. יוסף הרי, תבינו רבותיי, יוסף היה במצרים לבד. מגיל 17 הוא לבד. מגיל 17 לבד, את אבא הוא לא ראה. את אבא הוא לא ראה. אפילו מברק הוא לא שלח לאבא. יכול היה לשלוח מברק לאבא, הוא לא שלח לו מברק. לא היה אז פלאפונים, אנחנו מבינים. אבל מברק, אתה יכול לשלוח לאבא להגיד לו, אני מצרים. אבא, אני מצרים, אני כבר בסדר, אל תדאג, אני עליתי על המסלול. בשבע שנים האלו, שנות הסבא לפחות, שנות הסובה, שהוא מנהל את מצרים, עוד לא הגיע שנות הרב, תן לאבא רגיעה. שלח לו יונת דואר לפחות. שלח לו איזה משהו, חסר צורות לשלוח, יש יונות דואר, הם מגיעות מדויק למקום. קוראים לזה יונות דואר, זה תמיד היה יונות דואר. יהיה יונות דואר. היום יש את הדואר שהוא עם סמל של צבי. לא צב, אלא צבי. כן, לפעמים זה יכול להגיע כמו צב, אבל עשו את זה צבי, כן? לפעמים יש תקלות בדרכים, אז זה נהיה כמו צב. אבל עשו את זה שסמל של צבי, כי הצבי הוא מהיר, כן? אבל רק צריך להוסיף יוד לצב, זה נהיה צבי. כן? מה זה צבא זה? מה ההבדל בין צב לצבי? זה יוד, יוד זה נקודה כאלה, הנקודה. אתה נותן להם נקודה, הם הופכים מצב לנקודה טובה, אתה שם עליהם על מישהו נקודה טובה, הופך מצב לצבי. אז אתה העניין של הדואר, כן? שראה כתוב רץ כצבי. רץ כצבי. אז היום יש דואר, סידרו בנו דואר, שיש תיבת דואר, שם את המכתב, מחכה כמה ימים, זה הגיע, יש דואר 24 שעות, יש אקספרס שמגיע אחרי כמה שבועות, יש כל מיני דברים מעניינים. כן? אבל הדואר מציב את המצב אחרי הכל. זה דבר מסודר. אם אין תקלות, זה דבר מאוד מסודר. זה יכול להגיע, אתה יכול להגיע למחלק, אתה מגיע בכלל לאמריקה, במכתב יפה, מסודר. כן? מגיע מכתב סגור, אף אחד לא ראה את זה. כי בצורה אחרת, מיילים יכול, לא יודע, מישהו אולי יעלה על זה, אפשר לדעת. אבל מכתב סגור וחתום, אף אחד לא יכול לדעת מזה. אתה כותב כל מה שאתה רוצה לכתוב, אתה מספר לו על החיים שלך. אתה מספר מה קרה איתך, אתה מבקש דיאגנוזה אם זה סיפור יפה או לא, כן? אז אתה שולח למישהו באמריקה שהוא יודע לאבחן. לאבחן לפי הכתב, סגרפולוגיה וכו', הוא חלק גרפולוגיה שיושב באמריקה באיזשהו מקום בברוקלין, ואף אחד לא ראה את הכתב שלך. אם תכתוב זה במייל, אז יכול להיות שזה יעלו על זה. אז כולם ידעו מי אתה. אז לא כדאי. שלח את זה, יש מכתב, שולח את זה בדואר, לוקח כמה ימים, זה מגיע לאמריקה. לאמריקה זה מגיע. טס מטוס עם כל המכתבים, מגיע לאמריקה, כן? אז יש הכל מסודר היום. אז לא היה דברים כאלה שנקרא דואר, כן? לא היה דבר שנקרא דואר, לא היה דבר כזה. לא, למה צריכים להגיד לכם את זה? כי לפעמים אדם לא שם לב לאיזה דברים יפים שיש סביבנו. יש דואר שנראה כמו צבי וכמו צב, יש דברים יפים סביבנו. יש דואר מיבשת ליבשת, דברים יפים. יש דברים, הכל השתנה הכל היום. אבל אז לא היה. אז היו יונות דואר. יונת דואר, אתה שם לה את זה בפה, לילד דואר מקור, והיא נוסעת עם זה למרחקים בנאמנות, וחוזרת לך עם התשובה. זה נקרא יונת דואר. הוא לא יכול לשלוח לנת דואר. יונת דואר הוא לא יכול לשלוח לאבא שלו להרגיע אותו. הוא לא רצה לשלוח שום יונת דואר, שום מכתב לאבא, כדי שלא יגיע מצב שאבא יעקב התחיל לחקור את האחים. מה קרה? מה קרה עם הספר? באמת אין לי כתונת, ערוף תורה, איפה הוא? מה קרה? והתחיל לעקור, ואז הם הרי לא ישקרו, הם הרי לא יוצאו דבר שקר בפי המפה שלהם, הם היו צדיקים נוראים כל השבטים, ויגיד להם למזרת אב, נגמר הסיפור, ואז אב יכול להקפיד גם כן. אז שלא יגיע למצב כזה, למנוע את זה, לא שולח שום מכתב. יותר מזה, גם שיוסף ירד יעקב ירד למצרים והיה שם בפרשת דרכים, איזה מפגש היה נורא, איזה מפגש, בסוף הפרשה, איזה מפגש. יעקב ויוסף בוכה, ויעקב אומר קריאת שמע, איזה מפגש נוראי, יעקב ויוסף, כחד החשיב, אומר הזוהר הקדוש. זה דבר אחד, מה זה חיבור של יעקב ויוסף, איזה עוצמות זה, ריבונו של עולם. מה זה רעש בשמיים אחרי כל כך הרבה שנים? ומיד אחרי זה יוסף הצדיק נוסע, חוזר למקום שלו, ולא נפגש עם אבא כל אותם השנים עד הפטירה של יעקב אבינו. למה לא נפגש איתו? כדי שלא יהיה מצב שהם יושבים ביחד ומדברים, ודרך אגב, הוא חוקר את יוסף, אבא, מה קרה עם הסיפור שלך? ואז התגלה הסיפור, ויעקב פדן. כדי שלא יגיעו למצב הזה, הוא נמנע מלהיפגש כל השנים אבא. מבינים איזה דרגות נוראיות פה? מה הוא מקריב למען חשש שמה? הוא יכול גם לאבא, אבא, עשה לי טובה, בוא לא ניגע בזה. בוא ננסה מבטר על הסיפור הזה. זה כבר חשוד. זה חשוד. לא, כדי שלא יהיה מצב הכי רחוק שהוא, למנוע את זה, הוא לא נפגש עם כל אדם שנים. איזה מציקות הייתה לו עם אבא שהוא היה, בשנים האלה שהוא היה איתו. כמה הוא התגעגע לאבא, כמה יעקב התגעגע ליוסף, כמה חיכו אחד השני. ועכשיו שנים, לא פוגשים אחד השני. אז המאמן הזה המרגש, עד הפטירה. איזה הקרבות למען האחי, מה זה הדבר הזה? איפה אתה מביא את זה, ריבונו של עולם? איזה דרגות נוראיות אלו. אז שהוא נגלה לאחים, ואמר להם, אני יוסף, כן, הם נבהלו מפניו. מה הם נבהלו מפניו? מה הייתה הבהלה כל כך גדולה? על מה הייתה הבהלה? בת אחת הם הבינו, אני יוסף. מה זה אני יוסף? אני יוסף. כן, אני האח שלכם, שחיפש אותי מאיפה שחיפשתם אותי, וחשבתם שאני נמצא, זה אני יוסף. אתם שחשבתם בי שאני כזה וכזה, והשלחתם אותי כזה וכזה, ועשיתם מה שעשיתם, אני יוסף. זה אני בעצמי, זה אתה, יוסף המשביר, אתה בפסגה. אוי ריבון השולם, איזה טעות פטלית, איזה טעות קשה טעינו בכל המהלך, וואי וואי וואי. וצדקת בחלומות. תבינו רבותיי, האחים, הם היו קדושי עליון. הם היו חוכמה עצומה, הם לא צריכים, כמו שאנחנו אומרים, הם לא צריכים לחשבן את זה. זה הכל מכה אחת יורד להם. מכה אחת, כל החשבון. יואו, איזה גזירת שמיים, מה קרה פה? איך טעינו, איך נכשלנו? כמה צער גרמו לאבא, מה עשינו פה? אנחנו היינו שליחים לממש את החלומות שלך? היינו שליחים לשלוח להביא אותך למצרים, לממש את החלומות שכולם השתחוו לך? כמו שחלמת, כשכולם יקנו לפניך, כמו שחלמת, כשאתה המשביר, כשאתה הכל דרכך, אנחנו היינו שליחים לממש את החלומות שלך? אוי אוי אוי, איזה חשבון מזעזע זה. ואז הוא צריך להרגיע אותם, רבותיי. כן, זה הכל הקדוש ברוך הוא, זה לא אני ולא אתם, זה הכל השם יתברך. ואז מתגלה יוסף בשיא תפארתו. זה לא אני בכלל ולא אתם בכלל, רבותיי, זה זירת שמיים, ככה צריך להיות, תחת אלוקים אנוכי. זה הכל, רבותיי, תפסיקו רבותיי, תשתחררו מכל המחשבות האלו. כן, אין בלבי שום דבר עליכם, אחד אחד קשו אליי, אחד אחד. אחד אחד יש לי יחד שיעין, אחד אחד לא אליכם בצוותא בלבד, אלא אחד אחד יש לי יחד של אהבה. אני יוסף אחיכם, השארתי כל מה הייתי אח שלכם כל הזמן, למרות מה שקרה, כי אני יודע זה הייתה גזירת שמיים. ובכל המצב הקשה הזה, ריבונו של עולם, מה הוא אומר להם שם? ואתה תעצבו והליכר בעיניכם כי מכרתם אותי, הנה כי למחייה שלחנו כלפניכם. זה למחיה כל הסיפור הזה. לפניכם, למענכם. זה, תבינו רבותיי, זה תוכנית, זה השפעה, זה תוכנית משמיים. כן, אבל למה אתם הייתם סליחים? בסדר, אני זכיתי, כי יש לי זכויות. אמרתי בניסיונות, אבל אתם גרמתם לי צער. זה הדמיונות שלנו, הטיפשיים. זה לא יוסף הצדיק, שנקי וזך בכל השטויות האלה. זה הכל פה מדויק. מדויק. אומר להם, אני יוסף אחרי מה שמחרתם אותי מצרימה. איך שמתגלה אליהם? אני יוסף, השם חרתם אותי מצרימה. מה אתה מסכים את זה עם המחירה? מה אתה מסכים את המחירה עכשיו? כך שאלה שפת אמת. מה אתה מסכים את המחירה עכשיו בכזה, בשלב כזה קשה שאנחנו מבולבלים לחלוטין אתה מסכים את המחירה? מה אתה מסכים את המחירה עכשיו? להפקיר לנו דווקא את הפצעים? לזרוק מלח על הפצעים? את המחירה אתה מסכים עכשיו שאנחנו קרובים ומבולבלים? לרמוס אותנו עד הסוף, השם חרטה אותי מצרימה? אומר שפת אמת, שטויות, טעות. זה לא יוסף הצדיק. כל המהלך שלו בכלל שונה. הוא ראה את הבעלה. הוא ראה מה בלבול, מה שקרה כאן. הוא ראה מה, הבין מה שהם חושבים. מה הם חושבים? יו. חיפשנו אותך במקומות טמאים. חיפשנו אותך במקומות שפלים. ועכשיו אתה לגלות פסגה נוראית. זאת אומרת, אתה עמדת בניסיונות קשים. וזכית לכזאת קדושת הברית נוראית. אז חבל. הפסדנו משהו גדול לעם ישראל. הפסדנו לך משהו גדול. אם היית אצל אבא יעקב בתורה הקדושה, בית המדרש איתו, מה היית זוכה? מה היית זוכה? לא חבל כל השנים האלו. מה היית זוכה אם הקיבלות עבוד השם לא ראית יש לך? מה היית זוכה בשנים האלה אם היית אצל אבא? ואנחנו גרמנו לך כזה בלבול הרץ למצרים. מה, לא חבל? מה הפסדנו? מה עם ישראל הפסיד? מה אנחנו גרמנו? אמר להם יוסף הצדיק, אמר להם, רבותיי, תבינו, כך מסביר השפת אמת. טעות בכל המהלך, תבינו, זה טעות. יוסף השם חרטם אותי מצרים, אני הגעתי לכל מה שהגעתי, רק בעבור שהייתי במצרים. רק בעבור שהייתי במקומות של ניסיונות קשים. רק בגלל שהייתי במקום כזה קשה של יום, יום ניסיונות, מרמורים, בלבולים, יום יום צריך להתחזק, בשמחה למרות הכל. יום יום היה קשה לי, אני לבד ובודד, וניסיונות של מרשעת כזאת, שנה שלמה. שנה שלמה עם כל יום החליף בגדים הרי. יום יום החליף בגדים. המרשעת הזאת, להכשיל אותו, לא הצליחה. יום יום. הרי שמכשיל, אפשר הבוקר לא נשאר בערב. מה שעכשיו בערב לא נשאר בבוקר. אומר הזוהר כזאת יותר מזה, כמה צהריים החליפה. היא לא הפסיקה להחליף בגדים, משכנה הזאת. כמה עבדה לך בגדים כל הזמן. כמה היא טעיפה. איזה יום יום הייתי ניסיונות קשים, יום יום ניסיונות קשים, שנה שלמה, מה קרה אחרי זה, בית האסורים, ועוד פעם מתחזק בשמחה, ועוד פעם אחרי הביזיון שהוא נזרק, ועוד פעם מתחזק בשמחה, ועוד שנים. כל הסיפור הזה, במקום כזה תמש שהאוויר שם תמש, ורק בעבור זה זכיתי לדרגות האלה. אם הייתי אצל אבא, הייתי בקדושה, הייתי עם תורה קדושה, אבל לדרגות האלה לא הייתי זוכה. כי הדרגות האלו דווקא נקנות במקומות של קשה ויש מלחמה נוראית. איפה שתוכנים את הבן אדם. אנחנו לא מזמינים את הדברים האלה. לא מזמינים את זה. אנחנו מזמינים את המדרש. אל תמיד את זה ניסיון ולא את זה ניסיון. לא מזמינים ניסיונות. אם יש דרכה אחרינה ויש דרך אחרת, לא מבקשים ניסיונות. אנחנו הרי רואים שיוסף הצדיק, מה שהמדרש אומר, שהוא זכה לדברים נוראים, בעבור זה שהוא נשמר מאותה מרשעת. על כל פרט הוא זכה. על כל פרט הוא מהמידה שהוא זכה. אבל רק דבר אחד, הוא זכה יותר מהכל. על כל פרט שהוא עמד בניסיונות איתה, אז הוא קיבל פרסים מיוחדים. כך אומר המדרש. אבל רק דבר אחד, שהוא עשה והתנהג בו, הוא זכה יותר מכל, לקחת כל הקופה. מה שכל דבר מדויק, מה שמדויק אומר, אומר, ויצר פרעה את טבעתו מעל, ויצר פרעה את טבעתו מעל ידו, ויתן אותה על יד יוסף, וילבש אותו בגדי שש, וישם רביד הזהב על צווארו. ואז אומרת פה, אמר רבן שמעון בן גמליאל, יוסף מי שלא נתנו לו, מידה כנגד מידה. פיו שלא נשק בעבירה, לא נשק בעבירה, על פי חיישק כל עמי. גופו שלא נגע בעבירה, וילבש אותו בגדי שש. צווארו של הרקין לעבירה, ויצב רביד על צווארו. וכן מונה כאן המדרש הלאה. כל פרט הוא קיבל. אבל זה שהוא נס מפניה, אז עבור זה זכינו שנס היה מפניו של עם ישראל בקריאת ים סוף. פה הוא מקבל כל עם ישראל בזכותו, שהוא בורח. בורח מהעבירה? זה גבורה לברוח מהעבירה? פה היית במלחמה יום יום, קיבלת שכר, פתאום הוא בורח מהעבירה, מקבל יותר מכל מה שהוא עשה במלחמה היומית שלו, שהוא בוגל שהוא ברח מהעבירה. מה זה נקרא ברח מהעבירה? אתה נראה כזה מסכים, מה אתה בורח? בוא נראה אותך גיבור, בוא נראה אותך, מי אתה? בוא, אני מכירה גם לאח שלי, בוא, כל השכונה תקום עליך, בוא. מה? פרק אותך, בוא. שמרחם. ומי אתה גיבור? על מי? על מי אתה, איזה גבורה אתה מקשה מראה לנו פה? איזה גבורה? איזה גבורה אתה רוצה להראות? אנחנו יודעים שזה שטויות, כן? חז"ל אומרים איזה גיבור, לא גיבור, איזה גיבור כובש את יצרו. אבל מה הגבורה שכובש את יצרו? תהיה במלחמה! מה אתה בורח? זה הגבורה, לברוח מהניסיון. לא להיכנס לניסיון. אל תהיה גיבור עם יצר הרע. אל תגיד אני אלך לשם, אני לא יודע איך להתנהג. אני בקניון, יש לי טקטיקה, אל תדאג. אני בקניון נכנס לשם, עושה את עצמי כאילו שם, ומגיע לשם, אתה מבין? יש לי כללים, יש לי כל מיני פטנטים. אני, אתה חשוב אותי כזה, יש לי כל מיני, אתה מבין? אני מגמן. לא כל הדרך אני מגמן. לא מבין שיצר המגמן אותו, זה הפוך על הפוך. אל תחשוב, אני אעשה את עצמי כאילו לא מסתכל, זה מסתכל שם, הוא עובד על כולם, אני. עובד על כולם, בעל דבר עובד עליך כפול. מה אתה נכנס לך למקומות כאלה של ניסיונות? תשמע, זה פחות 5 שקל, אחי. מה אתה גיבור? מה אתה גיבור? מה אתה מבקש ממך? זה הגבורה? מפרק אותו. מה אתה מפרק אותו? זה הגבורה? מפרק. הוא מפרק אותך בחזרה. הוא אומר, אני לא תדאג, אני זה, יש לי כזה כלים, אני כאילו, אתה אומר, כאילו הולך שם, אבל מה זה, אני שם. מה אתה מפגין פה גבורה? יש לו טקטיקות, אומר לי. יש לו טקטיקות. איקה דרכה אחרינה, אומרים חזל, יש דרך אחרת. אם הוא ילך בדרך הזאת, במהלך הזה, במקום הזה, כשיש מסלול אחר, יותר נקי, אפילו אם הוא ישמור פה, הוא נקרא פושע. אל תראה פה גבורה. ויוסף הצדיק בורח! בורח! בעבור זה, כל עם ישראל זה עובד. זה מה שמחדש רב חיים שמואל צמימיר. רב חיים שמואל צמימיר הגאון, רב חיים שמואל צמימיר מגלה פה חידוש נפלא, שהגבורה היא שהוא בורח מהעבירה, לא מתעמת איתה. כשאין ברירה, הוא אנוס, אז הוא אנוס. אז זוכה על כל פרט ופרט. אבל שיכול לברוח, זו הגבורה אמיתית. אז אמר להם, רבותיי, מה אתם חושבים, אחי היקרים? מה אתם חושבים? בחרתם אותי מצרימה? הורדתי מן המקום של ניסיונות? זה ככה עשו משמיים, ורק בגלל זה זכיתי מה זכיתי. זאת אומרת, אין מה להתלונן, למה אני נמצא במקום כזה? אם יש לך אפשרות לברוח, תברח. ואם לא, שם תזכה לכל מה שצריך לזכות. דווקא בניסיונות האלה. אנחנו לא מזמינים ניסיונות. למה? אנחנו מבקשים רחמים שלא יהיו ניסיונות. כל הזמן מבקשים רחמים. אבל יש דברים שאדם על כורחו חייב לעבור משם. הוא חייב בעל כורחו. כל תצניקי בעולם שיעשה, אתה חייב לעבור שם. חייב דווקא שם להיות המסלול הזה, המקום הזה. הרי זו הייתה גזירת שמיים כל הסיפור הזה. אפשר היה לשנות את הסיפור הזה בכלל? מישהו חושב שהיה מקום לשנות כל הסיפור הזה? הרי הם עשו את המקסימום שיכולת עלי אדמות. האחים, השבטים, יעקבינו. את המקסימום שאפשר עלי אדמות. אין יותר מזה. אבל חייבים לעבור את הבירור הזה. והבירור הזה לא נגמר. לא נגמר, יהודים מצרימה וכל הסיפור שם עושים והכל מדויק. אבל כשאתה מתחיל עם שאלות וקושיות למה זה ככה נראה, אז הוא מחליש את עצמו ואחרי זה הוא מבולבל לגמרי. הוא מבולבל לגמרי, אין לו כוחות לשום דבר אחרי כן. לשום דבר אין כוחות. כמה אדם יש לו כוחות? זה כמה יש לו כוחות? הניסיון שנתנו לו בדיוק לא יותר מזה, אפילו לא טיפה לא יותר מזה, אבל מדויק שם. סיפור כאן רבותיי עם יוסף הצדיק שהגיע לכאלה דרגות מיוחדות, זה ברור שאי אפשר להגיע לכאלה דרגות נוראיות בלי קדושת הברית גבוהה מאוד. כי פגמי הברית מטמטמים את השכל, פגמי הברית מטמטמים את המוח. הם פשוט, כשיש פגמי יסוד, וזה מהלך פשוט לאורך כל הדרך. בספירות יש מה שנקרא חסד גבורה תפארת נצח עוד יסוד, יסוד מלכות. יסוד זה תיקון היסוד, מה שצריך לתקן. מלכות זה השפעה שפע שמגיע דרך המלכות אלינו. יש מה שנקרא ספירת יסוד של כלל עם ישראל, שמשפיע לכלל עם ישראל. כמה שאדם זוכה יותר לתקן את היסוד, המלכות גם כן נתקנת יותר. הצדיק שאוחז בסיכון היסוד בשלמות, אז המלכות גם כן איתו מתרוממת ביחד. ממילא מי נכלל שם? נשמות ישראל, שהן נקראות מלכות, שמקבלות עול מלכות שמיים. לכן הצדיק שנקרא יסוד, יש לו אכפתיות על כל עם ישראל, כי הוא מרגיש נשמות ישראל. אדם שהיסוד אצלו נמוך ושאף מושפל למטה בגלל הפגמים, אז גם אין לו לב להרגיש צרות של אחרים, כי הוא תקוע עם עצמו. יכול להיות שהוא אדם מאוד טוב לב, אבל בגלל הבעיות שלו הוא תקוע עם עצמו. כשהוא יתחיל לתקן את היסוד, יתחיל לקבל יותר רגשים בסובב. וזה אחד הסימנים של תיקון היסוד, שמרגיש יותר אכפתיות מהסובב, כי יש לו יותר מקום בלב. עכשיו קודם הוא היה תפוס עם הסיפור שלו לגמרי, חנוק איתו, פתאום מרגיש יותר אכפת את הסובב. מאיפה זה בא? היסוד התחיל להתקן. יוסף הצדיק צריך לעבור כאלה טרטורים מוזרים, מוזרים מאוד. בבית אצל יעקב אבינו שלמות, פסגה, להיזרק לישמעאלים, להגיע לבית של פוטיפר, וניסיונות, אבל מצד שני רווחה. תכן עוד פעם, עוד פעם להיזרק בית האסורים, ואחרי זה עוד פעם לעלות בחזרה להיות מלך. עליות ירידות, תראות, למה הוא צריך כל הטרטורים האלו? אין לו פגמים, אלא בשביל לזכות להיות ספירת היסוד לכל עם ישראל. יוסף כבר משביר. אנחנו עוברים טרטורים בשביל לתקן את היסוד שלנו הפרטי, תיקון היסוד שלנו. מה הקשר? הקשר הוא, מה זה בעצם תיקון הברית? מה זה תיקון הברית? מה זה בעצם ברית? ברית, נכרתה ברית בינינו לקדוש ברוך הוא. ברית זה נאמנות. מה זה ברית? נאמנות אחד לשני. ברית, בריתי נאמנת לו. ברית של נאמנות. איך אנחנו מוכיחים עליו שיש ברית טובה איתנו בינינו לקדוש ברוך הוא? שמוכיחים נאמנות. מתי אתה מוכיח נאמנות? כשהכל חלק וקל? פה לא מוכיחים נאמנות. למה? פה זה נחמד. מחייכים אחד לשני, מאירים פנים, הכל נפלא. כשיש קשיים, אז יש מבחן של נאמנות. זאת אומרת, בכל המצבים של הטרטורים, שאדם לא עוזב את הקדוש ברוך הוא בכל המצבים האלו, פה הוא מוכיח נאמנות, וזה תיקון הברית. כי ברית תמיד זה יסוד וזה קשר. ספירת יסוד זה גם קשר, הקשר בינינו והקדוש ברוך הוא. כמה שאדם מוכיח יותר נאמנות, יש יותר קשר חזק עם הקדוש ברוך הוא, זה התיקון הברית בעצמו. לכן כל הטרטורים שאדם מטרטרים אותו, פתאום כך, ופתאום כך, פתאום מה רוצים, ופתאום למה אני פה, ופתאום למה זה כך, פתאום היו ציפיות, פתאום אכזבות, חכה כך, לא נראה כך. כל המהלכים האלו הם תיקון הברית בעצמו. זה תיקון היסוד בעצמו, זה תיקון הקשר. ובדור שלנו את כולם מטרטרים, כמעט את כולם מטרטרים, טרטורים מוזרים. מוזרים! אין יום דומה לחברו, אין שעה דומה לחברך, אין שמוע דומה לחברו. הנה כבר עכשיו כבר, הנה עוד מעט, עכשיו כבר טבת. טבת כבר, מוזר מאוד כבר. מה זה טבת? ט"ו בשבט פורים. פסח שם, שבוע נגמר שנה. לא מזמן היה, דיברנו ראש שנה. היה סוכות. כבר הנה, כבר חנוכה עבר, עוד מעט יתו בשביל נאכל פירות, אחרי זה פורים, תחפשו, ואחרי זה אחרי שתחפשו ויחפשו את התחפושות, אז אחרי זה יהיה פסח ויהיה שבועות, וזהו, אם היה שנה, עוד שנה. ועוד פעם נפגש, עוד פעם יהיה סליחות, ותענו לפניך, ועוד פעם תקעו בשופר, עוד פעם יהיה סוכות, ועוד פעם נפגש יותר בחנוכה עוד פעם. בשביל שנים ככה חולפות, כבר חנוכה, כבר עבר חנוכה, הילקת עברת שמונה נרות כבר. מתי ידעת שמונה נרות? מתי ידעת? זה שמאל? אתמול ידעת שמונה נרות? שלשום ידעת שמונה נרות, לא אתמול, כן? מחר, בלילה, תגיד שבוע שעבר כבר ידעת שמונה נרות. הבנת? כבר זה חודש, זה כבר לא כסלו, זה כבר טבת. חודש טבת. זהו כבר, טבת שבט זה הזמן של הגשמים. עוד מעט כבר יגיע אביב וקיץ וזהו. אנחנו כמו חולמים פשוט, יושבים חולמים ולא מבינים מה קורה פה סביבנו בכלל. מה קורה? איך מריצים את הכל? מריצים את זה עם מריצה, לא מובן כל הסיפור הזה בכלל. הכל רע זה מהירות. אבל מה, כשאדם יודע את כל המהלך הזה, כמה מסתכלים עליו השמיים ועוקבים אחריו, וכמה מתפעלים מכל דבר, שאיך זה בדיוק זה בונה את הספירת היסוד שלו, שעוד פעם מתחזק, ועוד פעם מתחדש מחדש. לפעמים זה מאוד קשה להתחדש, לפעמים מאוד קשה. זה לא כאלה, יצירה להתחדש, להתחיל מחדש, להתחזק, זה מאוד נפלא להגיד את הדיבורים האלה. בן אדם מרגיש, אין לו כוח לכלום כבר. לכלום. מה רוצים פה בכלל? אין כוח לכלום. ולמרות זאת מתחיל מחדש. ולמרות הכל מגייס כוחות. מה הוא עושה, ריבונו של עולם? מה הוא עושה בשמיים האדם הזה? מה הוא מצליח לעשות למענו, למען כל הסובב? מי יודע אם הוא לא מרגיש על כל השמונה שלו, ממה שהוא החליט מחדש. על כל השמונה הוא יכול להגיע, הם אפילו לא יודעים. כי הוא עכשיו היה בלי חשת לכלום, ומחדש התחיל. בלי כוחות מחדש התחיל. אבל אני אמשיך למרות הכל. מי יודע מה, איזה אזור שלם הוא מגן היהודי הזה? מי יודע מה הוא עושה? איזה רעש הוא עושה? איזה רעש הוא עושה בשמיים הדבר הזה? ולפעמים עושים את זה בכוונה. בכוונה. תבינו רבותיי, בדור שלנו, זה לא רק שאנשים עוברים דברים מוזרים, גם אנשים זוכים לזכויות מיוחדות. זכויות מיוחדות, כן. וכל מיני פעולות שאין לי שיודע. שאין לי שיודע. אני כל פעם שומע מאנשים דברים מעניינים ומפתיעים כל פעם עוד מחדש. מאיפה אנשים מגייסים כוחות בכל מיני מצבים ומפתיעים את השמיים? לא רק תארץ, גם את השמיים מפתיעים. ואין לי שיודע מזה בכלל. כלום. כלום. ולכן אי אפשר לדעת באף אחד. אתה לא יכול לדעת באף אחד. אתה לא יכול לדעת איפה הוא מפתיע, בתפילות שלו, בבקשות שלו, בהתנהלות שלו, בביטור שהוא מוותר. זה בכלל עושה מהפכה. עכשיו, כשאדם מוותר, כשקשה לו מאוד מאוד מאוד, והולך נגד עצמו ומוותר ואומר, ולא רואה שום שינוי. אם הוא מוותר ורואה בזכות זה ישועה, נו, נפלא. אבל הוא מוותר ולא רואה שום דבר. כי לפעמים לוקח שנים, שנים, כשאדם מוותר ולא יודע כלום, כלום, כלום. כמו שהספרנו פעם על הבעל שם טוב, שהוא סיפרו לו על אחד שמברך, יהודי מאוד פשוט שמברך, חיית לשם, היה חיית. מברך והפחות שלו פועלות, מה שהוא אומר, מיד פועל. אבל השם טוב, אתה אומר לי, איך הוא הגיע לדרגה הזאת? אז הוא הלך לשאול אותו. הוא לא ידע להגיד לו. עד שהוא סיפר לו מה קרה. הוא סיפר לו. מה הסיפור היה? הם היו שני חייתים חברים. הם הלכו ממקום למקום. מקום למקום הלכו. ולא היה להם עבודה. עד שהגיעו לבית של הקיסר, אני יודע של אחד מהמושלים שם, שבדיוק חיתן את הבת שלו, ורצה שיתפרו בגדים מיוחדים, והחיית שם לא הצליח. והם ישבו לתפור והצליחו מאוד. עבדו על זה איזה שבועיים או חודש, חודש שלם עבדו. חודש שלם עבדו, השקיעו וקיבלו סכום יפה, בגדים, רקמיים, תפירות, יותר מחודש אפילו, אני זוכר אפילו כמה התחלתי, כמה חודשים. תפרו ותפרו עם רקמות מיוחדות וספירות מיוחדות וקיבלו סכום עצום. הם כמובן חצי חצי, צריכים לחלק בזה חצי חצי. אני זוכר כמה זה היה, אולי 10,000 קובל או 8,000 קובל, כל אחד קיבל סכום יפה. הם קיבלו את 10,000 קובל, אז הם צריכים להתחלק, כל אחד 5,000 קובל. אז אמר להם, אם אתם רוצים לדעת, יש לי פה בבור שלו, היה לו משפחה של יהודים. משפחה, בעל, אישה וילדים, שהם לא עמדו בתנאים לשלם את דמי החכירה של המרזח, את מרזח. והם כבר יחסו לחובות, והוא באכזריות זרק אותם תוך הבור. מה זה בור שם? זה הכור הרוסי, זה הכפור שם, בתוך בור משפחה שלמה, שעשה את הכלבים בהם, זרוקים שם. אתם רוצים לעשות פדיון שבועים? תכבוד. כל מה שצריך זה 5,000 דולר, לא את ה-10,000, רק 5 מספיק. 5. כל אחד כן חצי מזה, חצי, ותסתדרו. חמש שישי. אז אחד אמר שהוא לא רוצה, לא, הוא עושה את הכסף שלו. אז זה החיית הזה, שעליו מדובר, נתן כל הכסף. כל ה-5,000 דולר שהוא נתן. נשאר בלי אגורה. בינתיים המשפחה הזאת הלכה עליו. לשחרר אותם, עשו להם לחירות. פדיון שבועים ברמה נוראית, אבל מה? הוא נשאר החיית הזה, אני ואביון, החבר שלו הלך, לקח את הסכום כסף הזה, השקיע, פתח את מספר, פרח, וזה נשאר בלי גרוש, המשיך הלך, נכנס לכל מקום, התחיל חזר על הפתחים. נהיה אני, נשאר עם אני, נשאר, עכשיו כסף. וככה ישב, חודשים, שלמים, כלום, כלום, שום דבר, זה המצב שלו. אוסף כסף, מתקיים מהפרוטות שלו. יום אחד היה איזה עשיר אחד, שאמר, היה צריך לעשות איזה עסקה, אמר, אני אתן לו את הצדקה משהו, שיהיה לי סגולה, השם יעזור, אני צריך, אני, תן לה אני הזה. הלך לעסקה, עסקה הצליחה בצורה מאוד יפה. יפה. פעם אחרת הוא אמר עוד עסקה, אני לא נתן לו עוד פעם צדקה, נתן לו פעם צדקה, עוד פעם זה הצליח. וככה עושה עוד פעם, וראה, הוא נתן לו צדקה לעני הזה, הוא מצליח. הוא גילה שיש פה סגולה עם העני הזה. אמר, לא יגיד את זה לאף אחד. התחילה של עסקים יותר גדולים, וכל מה שהוא עושה, נתן לו צדקה, אבל הוא מצליח. אמר, שמע, אני שומר אותו לעצמי את העני הזה. תשאר אני כל הזמן. אני והעני. שמר את העני, תשאר אני מעודר, ואני אזכה איתך דרכך על כל הישועות. תשאר אני. אבל השמיים חושבים אחרת. אז יום אחד, שהוא כבר התעשר והתעשר והתעשר, גם עושה מסיבה לכבודה, השירות שלו. ובמסיבה מה עושים? משתקעים, בשביל מה עושים מסיבה? מסיבה בא. מסיבה. מסיבה בא. מסיבה. ומסיבה עם מסבעה, זה הולך ביחד. אז שותים, וכששותים, שותים. ונמשות, שותים. ושותים, ואז הוא השתתה. ותוך שהוא משתתה בשיחות שלו, צריך לספר, אתם יודעים איך אני התעשרתי? תספר, תספר, תביא עוד שתייה. אתם יודעים איך התעשרתי? אני אספר, תספר, תביא עוד שתייה. עד שהוא כמעט כבר נהיה מסטול לגמרי, תוך כדי הוא גילה, יש שם איזה עני, נתתי לו כסף, זה הסגולה. גילה. שכולם שמעו את זה, התלבשו על העני הזה. בקיצור, העני הזה נהיה גם עשיר. כן? לאט לאט. ונהיה, התפרסם שהוא הסגולה. עד שהגיע לבעל שם טוב. שהחיית הזה משהו מברך, נושאים. אמר לבעל שם טוב, זה הסגולה. מה שאתה עשית פניין שבועים. אבל אותנו מעניין, ריבונו של עולם. איפה השנים האלו, שהוא אחרי שהוא עשה את המצווה, איפה זה נעלם? אלא מה? יש לו זכות גדולה בשמיים, ועדיין את הפירות אתה לא רואה. לא בהכרח תראה את הפירות מיד לפי המצוות שאתה עושה. וזה קשה לנו. לפעמים אדם משקיע, נותן מאמצים, כלום לא זז. נוסע פה, הולך שם, משפיע, קם הלילה, נוסע פה, הוא משקיע פה, כלום לא זז. הוא אומר, די, אין לי כוח עד כאן, זהו. קדוש ברוך הוא, אתה לא נראה לי כל כך לעניין בקטע הזה. חס ושלום, אני חס ושלום בראש. אתה כנראה לא רואה את זה, או שלא, אתה מעלים מים, לא יודע בדיוק מה שאתה מתנהג איתי. לא יודע, יש כאלה שעושים פחות, הרבה פחות מעניין, והרבה יותר עושה אתם בחיים. אני נקראתי, חודש אני נקראתי לכבודך, לא זזת כלום איתי. מה, נראה לי שזה לא מתפקד כל הסיפור הזה. יש מדעים מדויקים. X פלוס Y שווה Z. שני X פלוס שני Y שווה שני Z. משוואים חמשה נעלם. אני רוצה להגיד לך כמה כל נעלם. ופה משוואים נעלם אחד, לא מסדרים איתו. יש משוואות מסובכות. מדעים מדויקים. תפתור כל משוואות באינטגרלים, בנגזרות, בכל מיני צורות. יש נגזרות שניות, יש כל מיני חישובים מסובכים מאוד. דטרמיננטים, יש כל מיני חשבויים, אני אסבר, מדעים מדויקים, חשב לך את הכל, את האנרגיה, את השימור אנרגיה, את כל החישובים הכל חשב לך. קינטית, פוטנציאל, את הכל חשב לך את הכל. הם בריבוע, הם ב-GH, אז חשב לך את הכל, הכל חשב את הכל. עם החיכוך, עם הכל, אבל מה? הכל מדויק. ופה אני לא יודע, זה לא מדויק בכלל. משקיעים, משקיעים, לא רואים כלום. איפה זה נעלם? מישהו בולע את הכל. מישהו שואב את זה לאיזשהו אינסוף. מישהו לא דואג לקחת את המצוות שלי, להעיף אותם לחלל החיצון, לחייזרים, לא יודע לאן זה הולך. לאן אני אעלה את המצוות היפות שאני עושה? למה מחביאים את זה? מה, אני בכזה בינוס, כזה אוברדרף, מה הולך כאן? אז הוא לא ייגמר אף פעם, אז אני נקרא שתתאמץ בכלל. אבל זה לא נכון, זה מדויק. הקדוש ברוך הוא, זה מדויק מאוד 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 לטובתנו, למעננו. רק צריך הרבה סבלנות. תמשיך הלאה. זה עושה פירות, זה נחשב. כשיגיע הזמן, אז פתאום מתפרסם העניין. ואז הבעל שם טוב יגלה מה הסוד פה. הוא הציל משפחה שלמה, הוא הציל. למה זה לא מיידית? חשבונות שמיים. למה זה צריך ככה להיראות? חשבונות שמיים. כשהוא נתן ברכות וזה פועל, ומי יודע איזה דרגה כבר הוא הגיע שם. שכל אחד שמתברך אצלו נושא. אבל שם טוב זה היה, רצה להכיר אותו, הבין שאדם בעל דרגה עצומה, מה תמון פה? אז אחרי המצווה הגדולה שהוא עשה, הוא דבר זיכוכים מיוחדים של עניות ושל להגיע לדרגה שלו. זה לא בדיוק כמו שאנחנו חושבים. זה פונקציה עם הרבה הרבה פרמטרים ומורכבת מאוד, אבל הכל לתורתנו מעניין ושום דבר לא נעלם. תמשיך הלאה בתורה, תמשיך הלאה בתפילה, תמשיך הלאה במצוות, תמשיך הלאה בשבת, במקוואות, בהתבודדות, בתיקון הכללי, בשמחה, בהתחזקות, תאמין שזה מצטרף, ותחזק ותתחזק, ותאיר פנים, ותחייך, ותפרגן לכולם, ותוותר הלאה, ותאמין שהכל מצטרף, וזה כן מצטרף, וזה יצטרף לנו, ואנחנו כן נזכה, וכמה זה ישראל נזכה, וכמה נזכה ביחד, כמו שנזכה לנו בנאמר.